אנחנו בשבוע של עשרת ימי תשובה ננסה לעסוק בנקודה משמעותית וחשובה שקשורה לעניינם של עשרת ימי תשובה. ננסה לראות בכמה זוויות את המושג עבירות שבאדם לחברו. אנחנו זוכרים שמה שכתוב לכם בדף במקום מספר 1 אומרת הגמרא במסכת יומא, עבירות שבאדם למקום יום הכיפורים מכפר. הקדוש ברוך הוא סולח. עבירות שבאדם לחברו, אומרת הגמרא, אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. אנחנו צריכים להביא קודם כל את ההבחנה הזאת ברמה העקרונית, ואחר כך את ההבחנה או את הביטוי ירצה את חברו. למה לא כתוב יפייס את חברו? עכשיו אנחנו צריכים לנסות ולהבין שתי נקודות חשובות. קודם כל, למה ההבחנה הזאת בין עבירות כאלה וכאלה? דבר שני, למה זה נאמר בלשון ירצה, בלשון ריצוי, ולא בלשון פיוס, כמו שבדרך כלל חז"ל קוראים לבקשת מחילה. יש גם פסוק שאומר, מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. האמת היא שהדרשה של רבי אלעזר בן עזריה היא דרשה שהיא לא על פי הפשט. כי הפשט זה, נכון? מכל חטאותיכם פסיק, לפני השם תטהרו, נכון? המציאות של המידה לפני השם היא מכפרת מהחטאים. מה שרבי אלעזר ועזריה אומר, זה פרשנות שונה. הוא אומר הפוך, הוא אומר, מכל חטאותיכם לפני השם, מכף תטהרו. החטאים שהם לפני השם, אין בעיה, זה יטהר אתכם. רק החטאים האלה, יש חטאים אחרים שלא לפני השם, והם לא תטהרו. אלא אם כן, אדם מרצה את חברו. אז אנחנו ננסה ביחד להבין קצת את ההקפדה, את ההדגשה של חז"ל על הסיפור של עבירות שאדם לחברו, ולמה באמת, אני רק אזכיר שהלכה ידועה ואהובה מאוד כנראה, זה שבערב הכיפור צריכים לאכול, יש מצווה לאכול. יש אפילו חסידים וחסידות גם שאוכלים בלי הפסקה. כיפור, יש כאלה שאוכלים סופרה, נניח משהו כזה שמוצאים אותו כל היום, נניח מסטיק, כדי לקיים את העניין של אכילה כאילו כל היום, ברצף. אפילו יש לאחרונה איזה מנהג לאכול 5 סעודות, 6, 10, כמה? 7 סעודות. 7 רקיעים?
לא,
7 ברכות. בסדר גמור, לא אמרתי כלום. אז רק לומר שהדבר הזה הוא מאוד מאוד נוכח, כבר יום כיפור זה אחד הימים הכי כאילו חשובים ועמוסים אמורים להיות. ואנחנו משקיעים את זמננו באכילה. מה הפשר הדבר הזה? אנחנו עושים מבין למה. אחד מההסברים זה כדי שהאדם יהיה נוח לרצות ולהתרצות. כדי שיהיה אפשר להשכין שלום, אדם לחברו, אז אוכלים הרבה, וכשאדם שבע, אז הוא עם לב רחב כזה, אז הוא כאילו בנחת יותר. כשאדם רעב, יש שלטים כאלה, נכון? כאילו כל מיני סופרים שרוצים לעבוד לך בהפוך על הפוך. אני חושב שכשאתה רעב, אל תבוא לקנות פה. כי זה מסוכן, אתה תצא מפה עם הרבה זה. אז כשאתה שבע, אתה פחות בלחץ, פחות כעוס. אתה יכול יותר להתרצות ולרצות. אז כאילו כל חיוב האכילה לפי זה הוא בעצם כלי, הוא אמצעי כדי להגיע לקיים את מצוות התרצות. וזה בדיוק השאלה, שאלה למה זה כל כך משמעותי, כל כך קריטי ליום הכיפורים ולערב הכיפור בהקשר הזה. בואו אנחנו קצת נתחיל לטייל. יש רמב"ם מוכר, אני שמח לכם שאתם מכירות אותו, גם לגבי מי שמרצה, גם לגבי מי שמתרצה, שמי שמרצה צריך גם להחזיר את מה שהוא הזיק לחבר, גזל או משהו אחר, וגם לרצות אותו. וגם כשאדם מבקשים לו סליחה, אסור שיהיה אכזרי ולא יתפייס, אלא נוח לרצות. ושוב, הרמב״ם יודע את השורש פיוס. הוא אומר קודם, ולא מתפייס. שלא אדם יהיה לא מתפייס, אלא נוח לרצות. למה הוא לא אומר נוח להתפייס? כנראה שיש משהו בריצוי שהוא דורש יותר הבנה, כמו אגב זה השם בסוף. וזה אומר הרמב״ם, זה בדיוק ההבדל שבין עם ישראל לבין אומות העולם, הרעילי הגויים הוא קורא לזה. וזהו דרכם של זרע ישראל, שהם נוחים לרצות. אבל הרבה כוכבים, ערלי לב אינם כ... אז אתה דומה לזה, הגיבונים, שהם לא סלחו, כי זה דרכם. אז הרמב"ם אומר, זה לא איזה עניין שולי, זה לא פרט, איזה תנאי שמעכב כאילו, אלא זה משהו שהוא הרבה יותר עקרוני. בזה נבחנת הייחודיות של עם ישראל. ליבם הנכון, דרכם של זרע ישראל. זה ביטויים משמעותיים ברמב"ם. אז בואו נראה ביחד, ברשותכם, הזמן קצר והמלאכה מרובה. חסרים דפים? איפה הדפים? למי יש לידה, אני רואה שאתה נראה צויה, אני נהנה. איפה אין דפים עדיין? מי עוד? מצוין, סגור. יופי, אפשר להעביר את זה הלאה והכל בסדר, מצוין. אז אנחנו יודעים, אנחנו זוכרים שכתוב ואהבת לרעך כמוך אני השם. יש מצוות אהבת הרע, והפסוק מסיים במילים אני השם. אנחנו נראה ביחד, בעזרת השם, את אור החיים הקדוש על סוף בניית המשכן. שם כתוב בסוף ספר שמות ויקהל, יותר נכון, סליחה, בפקודי. נכיר לפעמים גם את ההקשר גם. אחרי שמרכיבים את המשכן, מקימים אותו, כמו שרבנו פורס, עושה את המנורה, עושה את המזבח, את המסך וכו' וכו' וכו'. אומרת התורה, רגע, יש פה גם אפילו תיקון, זה לא פרק מ', זה פרק ל"ט, פסוק ל"ב. כתוב שם, ותכר כל עבודת משכן יהיה מועד, ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה השם את משה כן עשו. אז קלטה המלאכה, בני ישראל עשו ככל אשר ציווה השם את משה כן עשו. והרמב"ם הקדוש עוסק, למה כתוב ויעשו בני ישראל? הרי זה לא בני ישראל עשו, נכון? מי בעצם בנה את המשכן ואת הכלים? זכות מי? בצלאל. מי עוד? משה הקים את המשכן, נכון? הלאה. האוליאב כמובן, נכון? ומי עוד? יש לי עצה טובה בשבילכם. כדאי מאוד להשקיע 20 שקלים ולרכוש סט 5 חומשי תורה. אין לך מושג כמה זה יעזור לך בחיים. זה משהו באמת, השקעה קטנה שיכולה לשנות לך את החיים. ואז, כשאלות לך שאלה, אני פרשת פקודי, את לא צריכי לבהות ככה בעיניים של רחמים כזה. את תוכלי לדעת לבד, לדעת לבד. אז זה בצלאל ואוליאב, כתוב, וכל איש חכם לב. היו חכמי לב שהם עשו את המשכן. אז אור החיים הקדוש עוסק בדיוק בנקודה הזאת. למה כתוב עשו כל בני ישראל? הרי זה לא בני ישראל עשו. כמה חכמי לב היו? כמה אנשים יכולים לבנות משכן? בוא נאמר, נהיה לארג'ים, והגזמנו בגדול, 1,000 איש. עשו את הכל ביחד, שיהיה מהר, עבדו בו את 1,000 איש. אחרי זה כבר כאילו, הבטלה סמויה. אז בואו נראה כאן מה אומר אורחי המקודש של הנקודה הזאת. מקום מספר 4. עוד נראה, כי כאן עשה הכתוב מחברת הכללות ותיאום התורה. זה ביטוי חדש שנקרא מחברת הכללות. ביטוי מופלא שתכף נבין אותו יותר לעומק. והראה כי בני ישראל יזכו זה לזה, או יזכו זה לזה. והתורה ניתנה להתקיים בכללות ישראל. הכוונה, פה זה באמת פעם ראשונה שאנחנו רואים ואנחנו מוכיחים שיש מושג של ערבות כללית. שמה? כל אחד יעשה יכולת שבידו, ויזכו זה לזה. שכל אחד עושה את מה שהוא יכול לעשות, וזה נחשב שכולם עושים את הכל. ממשיך אוחן הקדוש, ואולי כי לזה רמז באומרו, ואהבת לרעך כמוך. פירוש, תודה רבה, יש הכוח. לצד שהוא כמותך, כי בשלמה יטיב לך, ובאמצעותו אתה משלים שלמותך. ואם כן, אינו אחר, אלא אתה עצמך, וכאחד מחלקיך. אומר אוחן הקדוש, זה עומק הציווי ואהבת לרעך כמוך, הכוונה, אתה צריך להתרומם להבנת, לא רק לאהוב את הזולת, זה מאוד יפה לאהוב את הזולת, אלא הרבה יותר עמוק מזה. אתה נדרש להבין שהזולת זה לא אחר, זה אתה. אתה בעצמך. וכאחד מחלקיך. עכשיו הוא מביא פה הברקה חשובה. ובזה מצאנו את נחת רוח. כי השם ציווה תרי"ג מצוות. יש בתורה תרי"ג מצוות. רמ"ח עשה, שעשה לא תעשה. ואנחנו יודעים גם, נכון, שיש באדם רמ"ח איברים ושעשה גידין, נכון? נכון או לא? יפה. אז כל איבר הוא כרגע מצווה מסוימת בתורה שהיא מחיה את אותו איבר. ומן הנמנע שמצא אדם אחד שישנו בקיום כולם. אין שום סיכוי בעולם שמישהו יקיים תרי"ג מצוות. אפילו לא את. אין סיכוי, צדיק ככל שיהיה. למה אין סיכוי שבעולם?
כי גם כהן וגם לוי.
כי גם כהן, גם לוי, גם ישראל, גם איש, גם אישה, גם גר. אף אחד לא יכול גם וגם וגם וגם, תחליט. אז יש איברים בעולם, בגוף, שבעצם אין מי שיחיה אותם, נכון? אדם, נניח כמוני, אני לא כהן ולא לוי, ולא גר ולא אישה. יש המון מצוות, חוץ מאותן, כן, מצוות של קורבנות וכו', שזה צריך לומר ונבצר מאיתנו. גם כשיש קורבנות, יש עשרות רבות של מצוות שאין מי שייכות אליהן. כי אני לא כהן, ולא לוי, ואני לא גר, ואני גם לא אישה. אז איך אני יכול לקיים את האיברים האלה במצוות שאני לא עושה אותם? אומר החיים הקדוש, יש מצוות כאלה וכאלה וכאלה וכו'. ומה המציאות יש לאדם יחיד לקיימם, להשלים תיקון לפעמה חבריו, ושעשה גידה וכו'. אלא ודאי שתקיים התורה במחברת הקלות ויזכו או ויזכו זה מזה. הכוונה היא, בקיצור ולעניין, שכשעם ישראל בנה משכן, לא כולם בנו את כל הכלים וכל הפרטים ביחד. אחד תרם חצי שקל, אחד תרם חצי שקל ועוד 100 שקל, אחד תרם ארגמן, אחד תרם 6, כל אחד תרם משהו יכול לתרום, רוצה לתרום. בסופו של דבר כולם עשו הכל. זה נקרא מחברת הכללות. אז הוא אומר, ואהבת לרעך כמוך, זה עומק הציווי. שלא רע, אתה לא מגיע רק מעזרה לזולת, מאכפתיות לאחרים, אלא אתה מגיע מהבנה שהאחר זה חלק ממך. אתה גוף אחד, גוש אחד. זה אומר שלקיים את אותה מצווה, זה רק עבודה מוסרית, אלא זה בעיקר אולי עבודה בהבנה בתודעה. להעמיק יותר את העניין, להעמיק יותר את ההבנה, עד כדי למקד את עצמי בהבנה שהשורש הכללי הוא זה שבעצם חי, הוא גם הפוך, זאת אומרת, מחיה אותי ואותך. לכן, לא חיים הקודם בהמשך שם, לכן כתוב, אני השם בסוף. איך תאהב את האחר? איך תאהב את הרעך? אם תתחבר לשורש הפנימי, שהוא אני השם, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. אז זאת נקודה ראשונה, שלרצות את חברו ביום כיפור, זה לא רק שאף אחד לא יכעס עליי, ואם מישהו מקפיד אני צריך לקבל סליחה, גם זה נכון. אבל שיא הריצוי קודם כל זה ההבנה שאנחנו גוף אחד, שאנחנו מגיעים ליום כיפור כישות משותפת ולא כאוסף פרטים. אז זאת נקודה ראשונה. הנקודה השנייה היא קשורה לאופן של הדברים, זה כבר קצת על פרטים. יש גמרא מסכת ברכות. גמרא, את הערב בין השאר, דו שיח ארוך בין אלי הכהן לבין חנה. שמשם אגב לומדים הרבה מאוד הלכות שקשורות לאופן התפילה. התפילה בלחש, לעוד עוד, 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 כל מיני פרטים, שבעצם מתפילת חנה לומדים הלכות רבות שקשורות לפי ה-18 שלנו של היום. ואלי רואה את חנה. הוא אומר לה, עד מתי תשתכרי? את שיכורה? מה זה הדבר הזה? הוא חושב שהיא שיכורה. והיא כנונה לו, אני לא שיכורה, אני אישה קשת רוח. אני קשה לי, אני מרת נפש. ואז הוא אומר לה, לכי לשלום, והשם ייתן את שלתך אשר שאלת מאיתו. הוא גם אומר לה ברכה, לכי לשלום, זה פיוס נקרא לזה בגמרא, והוא גם מברך אותה שהשם יקבל את הבקשה שלה, את המשאלה, את השאלה שהיא שאלה. זה בעצם בגדול המהלך שבין אלי לבין חנה. דרך אגב, לא בהכרח שאלי הכהן חשב שהיא שיכורה באמת. אפשר גם להסביר שהוא חשב שהיא עוסקת בצורכי עצמה. הכוונה, כשאדם שיכור, אז הוא עסוק בהנאות שלו, הוא מצומצם לעצמו. הוא חשב שהיא עוסקת בעצמה, אמרה, מה זה? את פה במקום כללי, איך את עוסקת בעצמך? והיא עונה לו, אם יהיה לי בן, אני אשאיל אותו להשם. אבל זה לא בשבילי. ולכן האופן שבו היא מדברת נדר, וקיימת אותו אחר כך כמובן, זה כדי להוציא מהסברה שהיא עסוקה בעצמה. זה רק בסוגריים. בכל אופן, הגמרא שם דנה, במה אפשר ללמוד במה שאלי הוכיח את חנה, מה אפשר ללמוד אחר כך, כי אחרי שהיא הוכיחה שהיא לא שיכורה, אז הוא גם בירך אותה. אומרת הגמרא, ואומר אליה אלי, עד מתי תשתכרין? אמר רבי אלעזר, מכאן לרואה בחברו דבר שאינו הגון, צריך להוכיחו. זה חידוש. מכאן שאדם רואה בחברו משהו לא הגון, הוא חייב להוכיח אותו. עובדה שלי, כן, רב הדבר לא הגון, הוכיח אותה. אומר על זה תוספות, דרך אגב, זה לא היה עניין של, החשד שהוא חשד בה, הוא לא שהיא התפעלה בשכרות, כי אז זה איסור תורה. אז הוא חייב להוכיח. פה זה לא החידוש הזה, כי יש, הרי בכל מקרה יש חיוב, הוכיח תוכיח, בכל מקרה. אם אדם רואה אדם אחר חוטא, הוא חייב מדאורייתא להוכיח אותו. פה לומדים דבר נוסף, שגם כשרואה בחברו דבר שאינו הגון, לא איסור, דבר לא הגון, חייב להוכיח אותו. אז זה דרגה שנייה, זאת אומרת, לא רק שצריכים להוכיח על דבר איסור שאדם רואה אצל חברו, שזה פשוט, זה כן, ברור, כתוב ספר יתרה, הוכיח תוכיח את עמיתך, אלא גם אדם שרואה בחברו דבר שהוא רק לא הגון ולא איסור, צריך להוכיח אותו. זה אנחנו עומדים מכאן, אומרת הגמרא. ואז באמת חנה עונה לו, איך אתה רואה דבר כזה? אתה לא רואה שאני משק שפור וכו'. מכאן אומרת הגמרא, אדם שחשדו בו בדבר שאין בו, הוא צריך לומר אין בי את זה. כן, כי העניין של חשד, יש בו... חשד, יש בו מחיר. אם יחשדו באדם על דבר שהוא עושה בצורה שהיא לא הגונה, הדבר הזה יכול לגרום בסופו של דבר, יכול לגרום לזילות, או של האדם, או של הדבר בעצמו. אז אם אדם חושדים בו, ואין את זה בו, הוא צריך לומר אין בי את זה. ואל תגיד לא אכפת לי מזה, כן, חבר. שאלה מעולה. זה לא קשור לחשד בכלל. א', משם ראייה שצריכים להיעלב. כי לא כתוב הלא נעלבים, נכון? הנעלבים ואינם עולבים. זאת אומרת, יש עניין שהאדם ייעלב כאשר מעליבים אותו. ולא שיהיה איזה מין משהו מחוספס כאלה שלא יהיו קרש. זה אחד. בית, עוסקים שם לא בתוכך. עוסקים שם בהעלבה סתמית, אדם שסתם ביזו אותו. אז הוא צריך להיעלב, הוא לא צריך לעלוב חזרה. זה לא קשור לכאן, כי פה עוסקים באדם שחשדו בו בדבר ואין בו, הוא צריך לומר, אין לי את זה. זה כאילו כואב שאתה חשבת בי את זה. אז זה עניין שני שאנחנו לומדים מתוך הפסוקים הללו. והסיום של הדבר שאלי אומר לה, לכי לשלום, אמר רבי אלעזר, זה בשורה שנייה מהסוף, מכאן לחושד את חברו בדבר שאין בו, כמו האיש חשב בחנה, ולא היה בה, שצריך לפייסו. הוא אמר לה, לכי לשלום, ולא עוד, אלא שצריך לברכו. שנאמר שם בהמשך, אלוהי ישראל ייתן את שלתך. זאת אומרת, הוא לא רק פייס אותה, הוא לא אמר, טוב, שלום שלום לעולם, אלא הוא גם אמר לה, הוא בערך אותה שהשם ייתן לה, יעניק לה את מה שהיא ביקשה, את הילד, את שמואל. אז מכאן שוב, שכשאדם חושד בחברו, או עושה מעשה עוול לחברו, כמו חשד כזה, הוא צריך לפעול פעמיים. פעם אחת הוא צריך לפייס את החבר, פעם שנייה הוא צריך לברך אותו. אתה תבין למה. כן. בלב.
כן. אני גם
צריכה, ואני מגלה שבסוף זה לא מתחל את זה. לא, התשובה היא שלא. יותר מזה, יש מקרים שבהם, זאת אומרת, אני אומר למישהו, אני חשבתי בך, זה עצמו יעליב אותו. לכן, בלב זה בלב, אבל אם אני לא חשד בפועל באדם, הוא פגע בו בעצם פעמיים. אז גם צריך פיוס וגם צריך ברכה, אנחנו תכף נגיד למה, אנחנו עכשיו הופכים דף ברשותכם. תכנית אפשר אפשר? אין היה. מי רוצה לקרוא? חבר. כן. רק בצרחות, טוב?
טוב. לא הזכיר את כתוב שאומרים.
המשיך כך, מצוין, מצוין, מצוין. כן.
שלא מצינו על זה שום איסור מפורש.
כי אישה כשבעלה אימה מותרת לשתות יין. מכל מקום.
מכל מקום, מידה שאינה אבינה היא, ודאי לאדם לרדוף אחר
שלמותו
של חברו מאהבה
מזו. מה הכוונה? למרות שדבר כזה הוא לא איסור, אני לא יכול לעסוק בעניין הזה עצמו, אבל אין, זאת אומרת, ישנו איסור להתפלל בשכרות איסור גמור, לשתות יין אין איסור גמור, באופן מסוים. אבל זה מידה שאינה הגונה. אומר הרב, וראוי לאדם לרדוף אחר שלמותו של חברו, מאהבה אמיתית. אז ואהבת לרעך כמוך זה לא רק לחבק אותו ולשבח אותו ולפרגן לו, זה גם לפעמים אני רוצה, כשאתה נופל, אכפת לי ממך. אני לא שווה נפש מול זה, אני רוצה שאתה לא תיפול. זה אהבה אמיתית, לכן כתוב את אשר יאהב השם יוכיח. כשהשם אוהב אותי, הוא מוכיח אותי. אתם זוכרות? את הסיפור של אדוניה בן חגית? איפה זה כתוב, זוכרות? איפה מלכים בית? יפה, אמן. בחיית הספר, יפה מאוד. אז שם מסופר על דוד שהוא כבר זקן מאוד, ו... נקרא. מלכים על הפרק, והמלך דוד זקן בא בימים וכו', ואז אומר את הנביא אומר, ואדוניה בן חגית מתנשא לאמור אני אמלוך, ואז אתה רואה לך מפרשים, וחמישים איש רצים לפניו. אז אדוניה בן חגית, אבא שלו חי עדיין בחיים, והוא עכשיו מתנשא לאמור אני אמלוך. הוא בונה לעצמו צוות, משמרת המלוכה. אומר הנביא, ולא עצבו אביו מימיו לאמור, מדוע ככה עשית? וגם הוא טוב תואר מאוד וכו'. למה הנביא אומר על העניין של עצבו אביו מימיו? אז כל הפרשנים אומרים כמובן שהחוצפה שלה של הילד הזה למרות באבא שלו בחיים, אבא שלו זקן, הוא הולך למות עוד מעט. הזוג מצח הזאת, למרות באבא שלו בעודו בחיים, נבעה מהעובדה שאביו לא עצבו מימיו. לומר, מדוע ככה עשית? הוא לא הוכיח אותו אף פעם. היה לזה הרבה צידוקים. היו פה כמה נשים לדוד, היה פה כנראה מתח בין הבנים של אותם נשים. כל מיני, היה את חגית, בת שבע, בת אביגי, כל מיני אנשים, זה קשה. אבל מה שקרה בסופו של דבר, הוא תוצאה שדוד לא עצב אותו מימיו, הוא לא אמר לו אף פעם, מדוע ככה עשית? וזה בסופו של דבר גרם לחטא היום ונורא, למרידה במלך הידי הבן שלו. נחזור עכשיו אלינו, אומר הרב בן היה, שראוי לאדם לרדוף אחר שלמותו של חברו מאהבה אמיתית. האהבה אמיתית גורמת לאדם שיהיה אכפת לו שגם החבר יהיה שלם. גם אם זה לא נחמד. ובינינו, זה גם בחברות ככה. אהבת אמת בינך לחברה שלך נבחנת לא בשעות היפות. שאת מפרגנת לה, משבחת אותה, זה נחמד מאוד, אין בעיה. גם זה חשוב. אהבת אמת נבחנת בשעות הקשות. האם את מסוגלת לשכב על הגדר בשבילה? האם את מסוגלת להתבזות בשבילה? האם את מסוגלת לריב איתה בשבילה? ואז זה נבחן. גם בתור אימא דרך אגב, אותו סיפור. אחריות אמיתית נבחנת והאם אתה מוכן להיות לא פוטוגני. האם אתה מוכן לעשות דברים שהם לא נראים טוב, הם לא נעימים לעין, אלא הם יעילים. האם אתה מוכן לזה? או שאתה רוצה שרק הכל יהיה בשקט העשייתי? בתנועה הזאת, בעיגול הזה. האם אתה מסוגל לומר, אני רוצה לטובה, ואני לא, אני מוכן לוותר על ההרגשה כרגע למען הארוך טווח. האם אתה מוכן לזה? אז זה נקרא, ואהבת לרעך כמוך, גם בהקשר הזה. האם אתה אוהב אותו באמת? אוהב אותך לידו? זו השאלה. האם אתה רוצה שיהיה פה שקט תעשייתי, או שאתה רוצה בטובתו? נפחנינה דרך אגב, שהיא לא קלה, זה כשהורים צריכים לחנך את הילדים שלהם, ולפעמים זה לא נעים. כי יש אורחים בבית, כי סבתא הגיעה בדיוק לביקור, למסדר מגל, כל מיני דברים. וזה קשה. השאלה, האם אתה נאמן לתפקיד שלך, או שאתה עסוק באיך אתה נראה? זה גם קשור לחינוך. בקריא של התלמידים, אותו סיפור. אוקיי, אז זה עניין ראשון. על כן אומר הרב, ראוי לשחרור מוסר, חבוד, סליחה, אני אשחק מיצה. על כן. מה זה אומר, שוב? שאדם שאוהב את החבר שלו, אז הוא משחררו מוסר, כתוב, נכון? חוסך שבטו, שונא בנו, הלאה, המשך הפסוק. תקני תנ"ך. ואוהבו שחררו מוסר. שמי שחוסך שבטו, סימן שהוא שונא את בנו, מי שאוהב את בנו, הוא על השחר, על ההתחלה, כבר אומר לו מוסר. אז זה עניין ראשון. אחרי שבאמת אלי הבין שהוא חשב בלחינם, אז הוא אומר לה, לכי בשלום, והשם ייתן את שאלתך אשר שאלת מאמו. בוא נראה ביחד, מה אומרת הגמרא על זה? דווקא
את הבנים שלו הוא לא חייב, כאילו אני ממש קשה לי עם זה, עם הבנים שלו הוא לא חייב, כאילו אתה מוציא סתם מישהי שבא למקדש, ואת הבנים שלך שעושים מה שבא להם במקדש אותם, אתה לא חייב?
שאלה טובה, אבל למה הוא לא הוכיח אותם?
אני מתעצבת על זה כל הזה. כאילו, אני לא מבינה איך, כאילו...
אני מבינה שאפשר ללמוד ממנו, אבל... את שואלת, נכון, כנראה שבתוכך... כנראה שיש משהו בתוכך שהוא דורש כמה תנאים. לא תמיד יהיה יעיל.
כן, אבל כאילו אתה לא מבין.
נכון, זה באמת שעה טובה.
כאילו אחד
שמחניך
את כל העולם, את הילדים שלו לא. לא הייתי...
כנראה שזה יותר מורכב מאשר כך. משחור ולבן, כנראה. בכל אופן, רק נראה את הנקודה כאן, חברות. מכאן... ויען אלי, ויאמר לכי לשלום.
כאן לחושד בחברו בדבר שאין בו שצריך לפייסו, ולא עוד אלא שצריך לברכו שנאמר, ואלוקי ישראל ייתן את שפתחה. החושד את חברו בירידת מעלה ממשהו, יש בזה שני מזיקות. האחד, שערו של הנעלב על אדונו, שאפילו במחילת הנעלב נושא תואר משהו, ראוי העולם שיפרסם.
מובן? נזק ראשון, כשאדם העליב מישהו, הוא נעלב. הצער הזה הוא דורש פיצוי, הוא דורש סליחה, הוא דורש פיוס. זה לא יפה לפגוע בן אדם. יש אחד פוגע פיזית, יש אחד פוגע נפשית. אז לחשוד מישהו ומישהו זה מעליב אותו. הכוונה זה הופך אותו לעלוב. מנמיך אותו. אדם שחושדים בו שהוא עשה מעשה רע, זה מנמיך את הערך שלו בעיני עצמו. זה, לא, זה צער, לא נעים. אדם שנעלב, זה מוריד לו את השמחה, את הביטחון. גם כאשר הנעלב מצד תואר נפשו מחל, עדיין יש חובה להגיד, אני מצטער על זה. לא נעים לי להעליב אותך. חבל שאלה בך, אני אומר, מה שבקש ממך סליחה? אז זה נקרא פיוס. זה עוד לא ברכה, זה פיוס. והשני הוא, חבוד.
והשני הוא שעל ידי הידיעה של חשיבות הנפש בעיני הזולת, תורמם לעשות מעשים יותר טובים. ובייחוד בדברים הנוגעים, מכל הזולתו להיטיב, שבעל יותר מצייר שדבריו יהיו נשמעים, ושהוא מכובד אצלו ויוצא לחיוב. תורמם לעשות טוב ולהגדיל תהליך.
מה הכוונה? זה מאוד חשוב גם שימושי. עצה ממש שימושית. אומר הרב שכאשר אדם יודע שהזולת מחשיב אותו, זה מרומם אותו. כאשר אדם יודע שמעריכים אותו, אז גם הערך שלו עולה בעיני עצמו. וזה גורם לו לעשות מעשים טובים. זה טריק יעיל מאוד. שכשאני רוצה לרתום מישהו, אני צריך להתייחס אליו כרתום. ואז נרתם. כשאני רוצה ליצור אצל מישהו אכפת אותו במשהו, אני אומר לו, כל כך יפה שאתה אכפתי, ואז הוא נעשה אכפתי, תגידה? ככה זה בחיים. כי סופר לך שיש לה אחים קטנים, יודעת את הפטנט הזה כנראה בטוח. אז הם כל כך מסודרים, הם כל כך עוזרים באמא, כל הכבוד, עכשיו נעשה את זה ביחד. בכל אופן, אז כאשר אדם מצייר שדבריו יהיו נשמעים, ושהוא מכובד אצלו ואצל אחרים, יתרומם לעשות טוב, ולהגיד פעלים, זה כאשר האדם מפרגן למישהו, אז פרגון משנה את האדם, מגביה אותו, מגדיל אותו. אז זה לא רק תיאור מצב, זה גם פרגון יוצר, זה גורם לאדם לפעול דברים טובים. זה כאשר האדם עושה את זה חיובית. מה קורה כאשר האדם חושד במישהו? ניתן דוגמה, אבל זה לא אישי, טוב? הגעת למדרשה ברוך השם, לא לזאת, למשה אחרת. קיצור, את נמצאת בקרבן, והבאת איתך ביחד מהתפעה, בטח פה, אין פה שום דבר, לא חנויות, לא כלום וזה, נביא איתנו כמה שוקולדים, בטח יש פה במר. נמתיק את מדי פעם, ניצור לשם בטוח, כי אני אומר, הבאת איתך סקית מגדולת שוקולד. קורה. שם את זה בתוך הארון שלך, מצוין. אחרי יומם את מגיעה, אין מגדולות שוקולד. אין. עכשיו, איתך בחדר יש עוד בת אחת. לא קוראים לשלב הזה, כמובן. עוד בת אחת. אבל תגידי, את אולי גנבת לי את המגדולות שוקולד? בסוף התברר שלא, שזה נניח נפל תחת הזה, מהמדף, תחת החולצה. יש אותם. סליחה, בדיוק ככה. את כולם אכלת לו מזמן, שכחת אחת. חשבתי, סליחה, בעצם אכלתי אותם. מה קרה לכלפייך עכשיו? היא עכשיו פחות חזרה שלנו, היא ממש, היא כאילו פגועה ממך. את חשבת בלי שאני גנת לך מגדולות שוקולד? מה, את בסדר? כאילו זה לא רק עניין של צער שנגרם לי. אם אני יודע שמישהו חשד בי שגנבתי, זה גם כאילו מוריד אותי. אומר, אני חשוד בגניבה? יש מצב כזה? זה מוריד את הבן אדם. נמשיך, חבוד.
אבל על ידי חשד במה שאין בו, ימית מנכשל.
להנכשל.
להנכשל, משלמותו, ועל זה אין פגור.
לפיוס.
לפיוס בעלמה. על כן צריך לברכו, שתחת החיסרון שקיבל ממנו, יקבל תוספת ברכה, והברכה כולה בכל דבר שחסר, שימלא משהו.
מה הכוונה? שכאשר אדם חשד במישהו על מה שאין בו, הדבר הזה לא רק צייר את הבן אדם, הוא גם הנמיך אותו, הוריד אותו. אחר צריכים גם פיוס על הצער, וגם ברכה, הוספת כוח על מה שנחסר, פיצוי. לכן אלי גם מפייס אותה, וגם מברך אותה. זה בעצם מה שהוא עושה. אז אם כן, אם אנחנו ככה נסגור את זה רגע, אז אחרי שאמרנו פעם שעברה מקודם שחלק מאהבת הרע זה להרגיש שאנחנו בעצם עיסה אחת, פוש אחד, נזכיר עכשיו, נקרא את זה באופן שבו זה קורה. כאשר אני חש שאני שותף שלך, שאני איתך ביחד גוף אחד, ואני רואה בך משהו לא הגון, אני חייב להוכיח אותך על זה. אני לא יכול לשתוק כדי שיהיה נחמד, כי אכפת לי שאתה תגיע לשלמותך. ואם גרמתי לך עוול וחשדתי על דבר שאין בך, אני צריך גם לפייס וגם לברך. לפייס על הצער שנגרם באקט הזה, ולברך על חוסר הביטחון העצמי שלך עכשיו. שאתה פחות חשוב בין עצמך, כי אתה אומר, אם חשדו לי שאני גנב, אז מה חשבו עליי קודם? אז מה עוד חושבים עליי? אז על זה צריכים לברך, להוסיף ברכה, להוסיף אור, להוסיף כוח. זה בעצם הדבר השני. עכשיו נראה ביחד קצת יותר התוכחה. יש עלילה, אני חייב לומר אותה כדי לפרוח אותה. העלילה אומרת שהיום בטלה מצוות תוכחה. מי חושבת ככה? מקווה שאף אחד? מי מבין שתאמר שהיא חסת לך עד עכשיו? אז יש כאלה שטוענים שבטלה מצוות תוכחה. למה? יש ממרה בגמרא של רבי עקיבא שהיום אין מי שיודע להוכיח. עכשיו תראי, אם את דתייה, את אמורה להבין שהתורה היא דבר נצחי. ומצוות התורה הם דברים נצחיים. וכתוב התורה, הוכח, תוכיח את עמיתך. זה ודאי שאין שום ביטול לתוכחה, ודאי שלא. מה שרבי עקיבא רצה להגיד כמובן, שיש הבדל הרי גדול מאוד בין אדם שעשה מעשה ושוגג, או מתוך חוסר תשומת לב, אדם שעשה מעשה מתוך צלילות, מתוך כאילו קור רוח. מה ההבדל? שאם אדם אמרו לו, הזהירו אותו, זה עבירה, והוא המשיך, הוא כבר מזיד. לפני כן הוא היה שוגג, תינוק שנשבע, אנוס, לא יודע, לא שם לב, התעסק. אחרי שאמרו לו, זה עבירה, התראה זה נקרא, אז הפעם הבאה זה כבר מזיד. לכן ההתראה היא חשובה בעבירות מסוימות, כדי לחייב עונש. אי אפשר בלי התראה, כי אחרת אולי אתה לא שם את הלב. אז אדם שהוכיחו אותו ומשאיר לעשות, הוא נקרא מזיד, הוא נקרא רשע. רבי עקיבא אומר, גם היום, גם אחרי תוכחה, האדם לא נקרא מזיד. למה? כי התוכחה הייתה לא חוקית, לא תקנית. כי היום אין מי שיודע להוכיח. אז זה לא שאין חובה להוכיח, אלא ההשלכות על החוטא הן לא קיימות. אדם שעשה מעשה של חטא, אחרי תוכחה, הוא עדיין לא מזיד, הוא עדיין לא רשע. כי מי שהוכיח, הוכיח אותו בצורה שהיא לא חוקית, היא לא תקנית, על פי התקן. מבינה את הרעיון? ניתן דוגמה. אדם נסע על 120 קמ"ש, צולם במצלמת מהירות. אחרי זה הוכיחו שהיא לא עמדה בתקן. זה לא אומר שהוא לא עשה מעשה רע. זה אומר שזה לא שפיט, נכון? יפה. אז כשאדם הוכיחו אותו, והוכיחו אותו באופן לא נכון, זה לא שפיט. זה לא אומר שהוא צדיק בגלל זה. זה לא אומר שאין סיבה להוכיח. זה אומר שגם אחרי התוכחה זה ברבות מוגבל. כי אתה הוכחת בצורה שהיא לא על פי הספר, היא לא באופן מושלם. זה הכוונה. ודאי שיש מושא להוכיח בן אדם. אין כל ספק. מה הבעיה? ולמה באמת רוב האנשים חושבים שאין תוכחה? כי זה מאוד נחמד לחשוב שאין מצווה להוכיח. כי זה לא נעים להוכיח. כי זה להתלכלך טיפה בבוץ. כי יותר קל להיות מתייפייף כזה ולהיות רק נחמד. אבל באמת, 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 זה לא חברות. אם אדם יודע שחבר שלו בצרה, והוא לא מוכן להיכנס לבוץ בשבילו, זה לא חבר. זה לא חבר, זה חבר אינטרסים. אם אדם יודע שהחבר שלו בצרה, והוא מצליח להתבזות בשבילו, זה חברות. אז בגלל זה באמת העניין בתוכחה, בוודאי שיש מצווה להוכיח. כתוב, הוכיח תורה, זה אפילו פעמיים, זה גם עשה וגם לאו, כי רוב פוסקים. זה מצווה שהיא קיימת לעד ולמי עולמים. האופן שבו זה קורה, הוא דורש הקדמות כל מיני, הוא דורש כל מיני תנאים ונתונים. יש מקרים שבהם קשה לקיים את המצווה בשלמותה, אבל זה לא אומר שאין חובה להוכיח כמובן. כן, חמוד. בסדר? אז בואו נראה ביחד, כן, סליחה, כן.
אז באמת, אם אני אפשר לא לקרוא, מקום, אני רואה אנשים צריכה לבוא לכל אחד ולהוכיח אותו, ואפילו לא רק בלכון, גם בבית שלי. אני רואה ההורים שלי, אחים שלי, הכל כדי לבוא, לדעתי זה גם יכול רק להרחיק אותם, אנשים, השאלה היא מה.
אני אענה בכוונה באופן עקרוני ואחרי זה מעשי. התשובה העקרונית היא כן. אני אמור להיות אכפתי ולהוכיח כל אחד ברחוב.
למה? אבל יש
שם מיתך. שנייה, שנייה, נכון. כל אחד שהוא אמין שלך הכוונה, כל אחד שהוא לא פושע ישראל עד הקצה. חייב להוכיח אותו, וחשוב להוכיח אותו. אלא מה? כדי שזה באמת יפעל, צריכים כל מיני הקדמות. אחד מהם זה להוכיח אמינות. להוכיח שאכפת לי מהבן אדם באמת, ולא אכפת לי רק מעצמי. זה מאוד חשוב. אם התנאי הזה לא מתקיים, אז אני צריך איכשהו לקיים אותו. יש מקרים שאני אנוס, כאילו, כביכול. אבל זה שאני רואה יהודי כשר נוסע ברחוב בשבת, ולא אכפת לי מזה, בוא נאמר ש... אני אומר שרוב מי שנמצאת כאן, לא זורק את האבנים על אוזר שנוסע בשבת. נכון? מי שכן זורק את האבנים? אני יכול לנחש גם שרוב מי שלא זורקות אבנים בכנות עכשיו, בסדר, ואני אומר, אף אחד לא שומע. לא בהכרח זה מגיע מתוך מקום שאני כאילו ליבי שותה דם בקרבי לראות אדם שמחלל שבת, אבל אין לי ברירה, אני חייב לחשוב על משהו שהוא יותר יצירתי. כי חלק לא מבוטל, מי שבאמת לא זורק אבנים, זה מתוך שוויון נפש, מתוך סתם, אדישות מוחלטת. מה אכפת לי מזה? מה לי ולא בכלל? זה דבר שהוא גרוע. איך יכול מצב זה שבו אני רואה יהודי שמפסיד שבת ולא אכפת לי מזה? איזה כאות חושים זאת. אלא מה? שזה כיף לי להגיד, אבל אני לא יכול להוכיח. יש תנאים. אז זה כיף להתחבא מאחורי ההגבלות האלה, אבל זה נכון שהייתי אמור להרגיש שאני חייב להוכיח, אבל אין לי ברירה, אני צריך שיהיה איזושהי פלטפורמה לזה. זאת אומרת, תשתית לזה. עוד טיפה, כדי שאנחנו נסגור את העניין, אנחנו בשפת אמת, אני אקורא לזה בעל פה, טוב, את מקור שבע, זאת אומרת, איך מוכיחים באמת? הוא אומר, עצה טובה, אקטואלית. הוא אומר, כתוב הרי, הוכיח, תוכיח, נכון? זה גם העצה, הוא אומר. הוא אומר, כשאתה רואה בן אדם נופל, אם אתה רואה אותו נופל, סימן שגם בך יש משהו מזה. תחזור על זה בתשובה. כשהוא יראה אותך, חוזר בתשובה, אני אומר לך, גם אני רוצה. הוא אומר, חוזר בתשובה. וכן, הוכיח, תוכיח. אם אתה מוכיח את עצמך על החלק שלך בסיפור, החבר יצטרף אליי, אם אתה כבר פותח קבוצה, אני גם כן איתך ביחד. איך? בסדר,
שאם מישהו נוסע בשבת, מה אני אעשה?
משהו בכבוד שבת אצלי לקוי. כי אם הוא היה רואה אותי, יש סיפור על אחד מגדולי הדורות בצפת, לא זוכר את שמו. שבערב שבת הוא היה גובע בחצי מטר. פיזית, אמר, חצי מטר גובע. בצאת שבת נומך בחצי מטר. סימולציה. נניח שזה היה קורה לך. מי היה פרייר לחלל שבת מולך? אחרי שהוא רואה שבן אדם גובע בחצי מטר בשבת? מי לא ישמור שבת? איזה אבל? אחרי שמור שבת. אלא מה? אני לא גובע בחצי מטר. אם אני הייתי גובע בחצי מטר זה לא היה קורה. עכשיו, זה לא הלקאה עצמית, זה אחריות. לדעת שהאופן שבו צריכים להוכיח הוא קודם כל אצלי. מה אני יכול לחזק בשבת? לא בנסיעה בשבת. בשמירת שבת, בכבוד שבת, בהערכת לבי שבת, בהתקוים לשבת, בתוספת שבת, כל מיני דברים.
אבל זה לא בהוכחה, זה לא...
ואז כשאני עושה את זה, אז האחר רוצה להצטרף. אז אפשר לעשות את זה כן בכל רם.
צריך להיות כאילו...
משהו בכל רם, נכון. קצת בכל רם, טיפה בכל רם. אולי נגיד, אנחנו צריכים להתחזק. בוא נעשה חברות על זה, כי אנחנו צריכים להתחזק. לא אתה צריך להתחזק ואני אעזור, אני אחנוך אותך. אלא אנחנו צריכים להתחזק בזה. חשבתי על זה שאני צריך להתחזק, אתה רוצה את חברות שלי? אז זה השפת אמת, אנחנו קצת רצים טיפה למקום מספר 8. שם הרב נותן איזה כוכבית ליד זה, שיש מקרים שבהם תוכחה היא אכזריות. יש מצווה, אבל אתם לפעמים תופעות לוואי, זה תופעת הלוואי, בואו נראה. כן. מההתחלה. כן. כן. זה לא אומר שיש לי את, את אותו קלקול שיש לו. זה כן יכול לומר שיש לי איזה נקודה שהיא לא פתורה עם זה. נקודה שהיא רגישה עם זה. יש משהו ב, בנושא הזה שהוא לא פתור אצלי עד הסוף. לא בכך שמה שאני רואה זה מה שבדיוק קורה אצלי אחד לאחד. אלא יש משהו שהוא לא פתור שם. שהוא לא שלם עד הסוף. עובדה שראיתי את זה, שאני הבחנתי את זה, הרי אדם רואה כל מיני דברים. הוא לא שם לב לכל הדברים, אלא אם כן הוא שייך בהם. אז זה שאני שמתי לב לזה, סימן שיש בי משהו מהסיפור הזה, מההקשר הזה, באור מקי. לא בכך שאני חוצה באותו חלק, נכון? אנחנו רוצים קצת להתקדם ברשותכם. ממש בקיצור נמרץ, מקום מספר 8. אומר הרב, יש לעיין בדרכי בני אדם. כשרוצים להוכיח איזה איש, להסירו מדרכו, אולי זה הדרך לפי עניינו טובה, אף על פי שיש בה חסרונות. אבל בחסרונותיה, מגינות עליו בעד חסרונות יותר עצומות. הכוונה היא, שכשאדם רוצה להוכיח, הוא צריך לשים לב לכל ההקשר. זאת אומרת, יכול להיות שיש במעשה או בגישה של האדם, יש גם חסרונות, אבל זה מגן אליו מפני דבר שהוא עוד יותר חסר, יותר קשה. לפעמים אדם עושה מעשה שהוא לא 100% נכון, אבל זה מגונן על דבר שהוא יותר מסוכן אפילו. וצריכים להיזהר שכשאתה באמת יוצר, מערער את, את ההרגל של האחר, יבדוק שישנה גם אלטרנטיבה. זאת אומרת, אי אפשר לגדוע את הענף שהוא יושב עליו בלי ענף חלופי. זאת אומרת, כאשר אדם צריך להוכיח, הוא צריך לעיין בדרכי בני אדם, לא רק במעשה, אלא גם בדרך של האדם. לראות אולי למקום בזמן שבו הוא נמצא, אולי זה ראוי, אולי זה טוב שהוא כזה. כרגע, לעת עתה. והשם יברך אומר הרב, ידריכנו במעגלי צדק, שלפעמים פיתוי יצר הוא להשתקע בדרכות לכל אחד, ואין זה כי אמרו הלב. לפעמים זה יצר הרע, להשתקע בדרכות כי זה נותן לי איזו הרגשה שאני לא, אני לא שם, אני לא כזה, אני חשוב. והמרחם, רחום יכפר. אז גם בתור אחד צריכים זהירות, שזה לא יבוא מתוך מקום של החשבת יתר. אני רוצה להרגיש בנוח, איך אני עושה את זה? מועך את האחרים סביבי. מראה את חסרונותיהם. אז גם זה, אתה צריך לבוא מתוך אהבת השני, לא מתוך אהבת עצמך. ונסיים אולי, בבקשה, במקום מספר 9. שם עוסק השפת אמת במצוות השבת אבדה. ושם לא תוכל להתעלם. אתה רואה את שור אחיך או את סיור, השטע שלו לאחיך. אז הוא אומר ככה, יש לומר שכל מי שרואה בחברו טועה מדרך הישר, בסוגריים הוא אומר, יש לומר שור או שור, לשון אהבתה, כוונה, יש לו שיר, אתה אומר, זוכר, נכון? שור הוא אבית הורו, נכון? שור הוא לראות, זה שור. אז כאשר אדם רואה בחברו, השור הזה, כשאתה רואה את חברך טועה, או שאר תנוע רעה, צריך לתקנו. איך עושים את זה בעצה? על ידי תשובה, כמו שאנחנו ראינו קודם. שכל מה שרואה האדם שייך לו, וצריך לשוב על זה. וזה מביא עירור תשובה גם בחברו. וזה שנאמר, אשב תשיבם. כי כלל ישראל הם אחד, זה שפת אמת, לא כרב קוק. זאת אומרת, זה שאכפת לי מהעבדה של האח שלי, כי כלל ישראל הם אחד. וכשאחד מקלקל צד קדושה שבו, נשאר בכלל ישראל. כן, זאת אומרת, זה לא שהוא יצא החוצה. אבל האדם צריך לחזור העבדה לבעליה. לא תוכל להתעלם, שלא יוכל לסבול להתעלם מחטא חברו גם כן. זאת אומרת, לא רק מהחטא שלך אתה לא יכול להתעלם, גם כשהאחר חוטא, אתה רואה שאין סיכוי שאתה, זה עובר לך ליד הראש, ליד האוזן. אין מצב כזה, אני דואג לו. הוא עכשיו עבד לו משהו. העצמי שלו, הוא אבוד לו. איך אתה יכול לשתוק מול זה? אז מצוות הוכחה היא קשורה לאחווה כלפי השני. ונסיים באמת במקור 10. שם מסופר, מדובר על מה זה עד שירצה את חברו, ולא עד שיפייס את חברו. בכבוד. והנה.
ביום הכיפורים נעשים בני ישראל אחדות אחת, כי באמת הנפשות קרובים רק על ידי החטא בא הריחוק והגלות. כמו שכתוב, עוונותיכם היו מרובים.
מובן? ביום כיפור אני חוזר לשורש, ושם הכל קרוב, כל אחד. והעוונות מבדילים, אז העוונות שלי, או שלך, או של כולנו, הם יוצרים פירוד בינינו גם. לא רק פירוד ביני לבין הקדוש ברוך הוא, גם פירוד בינינו, כי אני כבר פחות מכוון, פחות הרמוני. בכבוד, ועד שירצה את חברו.
ועד שירצה את חברו, פירוש שיחזור להיות
רוצה ואוהב את חברו. כמו שכתבו זכרונו לברכה,
ואהבת
לרעך כמוך. מושג
גדול בתורה. וביום
הכיפור, כשמתפטרים עוונות,
נעשים בני ישראל אחד.
מובן הדבר הזה? כדי להגיע ליום כיפור ולהיות אחד, צריכים לרצות, להפוך את החבר לתחת הרצון שלי, שאני רוצה בו, אני שמח, אני אוהב אותו. אז ריצוי זה לא כמו פיוס. פיוס זה רק להסיר מכשול. היה פה איזה בעיה, איזה הקפדה, משהו, כעס, אני מפעס אותו. ריצוי זה אומר שאני כאילו איתך ביחד, אני אוהב אותך. נמשיך. מה זה אומר למעשה? זה מתוק, נכון? זאת אומרת שעד שירצה את חברו, זה עד שנהפוך לרצון משותף אחד, לרצון משותף בודד. אנחנו ביחד באותה סירה. יותר מזה, על פי זה יוצא, שריצוי של החבר הוא לא קשור לך בסכסוך שכאילו קדם לזה. גם אדם שאני לא באמת מסוסק איתו, אלא סתם, לא חבר מי יודע מה. זה לא רק איזשהו כפרה, איזשהו כאילו הסרה של מונע, אלא אנחנו צריכים להגיע באחדות, בשייכות אחד לשני. ואז אפשר לקבל לוחות השניים ביום הכיפורים. נסכם ונאמר שההכנה הכי טובה ביום כיפור זה עד שירסה את חברו. גם ברמה של אחריות, אהבת ישראל, אהבת האחר, ולאחר כמוך, גם ברמה של תוכחת שצריך, קבלת אורך גם כן, וגם ברמה של ריצוי, שאני ואתה מכוונים לשורש משותף, או שייכים לשורש אחד, זה ההכנה הכי טובה ליום הכיפורים, כדי שנוכל באמת לקבל את התורה בלוחות השניים. גמר חתימה טובה.